שר זאב אלקין, שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ומשאבי המים, הליכוד, שלום.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מה שלומך?
שלום.
יופי, הולכים לבחירות?
אני מאוד מקווה שלא, אבל זה נראה שכן.
במי זה תלוי?
אירוע מהסוג הזה, כמו שאני צופה הבוקר של ביטול ישיבת ממשלה, אני לא זוכר, אני כבר לא חדש בפוליטיקה, אבל לא זוכר לי שבוטלה ישיבת ממשלה, ועוד ישיבת ממשלה שבה היו אמורים להקצות כסף מאוד משמעותי לסיוע לשכבות החלשות בעידן המשבר.
מי אשם בזה?
בביטול ישיבת ממשלה, זה לא זאת. כחול לבן שם עובד על כל סעיפי סדר יום הממשלה.
כן, אבל זה רק, אבל האירוע הזה הוא רק הקצה. אנחנו כבר נמצאים בתוך קטטה,
אתם צודקים,
איזושהי תקופה שמתחילה מוויכוח על התקציב, שהטענה של כחול לבן בעניין הזה היא פשוטה, יש הסכם, אתם לא עומדים בו.
אז שוב, אני חושב שאפשר לקחת את זה לשורש של האירוע, תכף אני אגיד משהו על התקציב, אבל כשאתה מסתכל על מה שקורה עכשיו, אתה יודע, מי שרוצה לפתור הוא לא מסכים. ביטול ישיבת ממשלה ועוד גוף של תוכנית ממשלתית לסיוע לשכבות חלשות בעידן הקורונה בהיקף 8 מיליארד, יותר מ-8 מיליארד שקל, זה לא אירוע של כל יום. ולכן אני לא מצליח להבין מה ההיגיון של כחול ללבן להסלים את המשבר ועוד בדרך שפוגעת באזרחים.
לא, עכשיו, אבל זה, לגבי... זה, אתה יודע, זה באמת בשולי האירוע, כי הם אומרים...
לא,
בכחול...
זה לא שוליים, זה לא נכון, חברים, רגע... תחשבו על זה.
זה לא יפה לקטוע אותי רגע לפני שסיימת את המשפט. על פי מה שכחול לבן אומרים, זה בשולי האירוע, למה? כי אתמול התוכנית הזאת, שהיא באמת נשמעת נורא יפה, הוצגה ממש ברגע האחרון, אתמול בערב, לאנשי כחול לבן. והסיפור הגדול הוא שיש הסכם קואליציוני שאתם מפירים ברגל גסה.
אבל שוב, גם הם רוצים לריב איתנו ולהתווכח, ותכף אני אתייחס גם לסיפור של התקציב הדו-שנתי, לקחת את התוכנית של סיוע ממשלתי ב-8 מיליארד שקל. אתם לא רוצים לשפר משהו, אז אתה אומר, בישיבת ממשלה אפשר לתקן כך, אפשר לתקן כך, אבל פשוט להסיר את זה מסדר היום, והרי לא יקרה שום דבר אחר גם בעוד שבוע, הרי מן הסתם זה שוב לא יעלה בגישה הזאת של כחול לבן, שככל שיש משבר עם ישיבות ממשלה. אני חושב שלא משחקים בסיוע, בוודאי לא שכבות חלשות, גם כשיש...
כן, לא, אבל בכחול לבן אומרים שסתם תקעתם את זה כמו אס ברגע האחרון. אתה אומר, אפשר להעיר הערות. אי אפשר להעיר הערות כשזו תוכנית שמתקבלת אתמול בלילה.
א', אפשר, והנושא הזה נידון בפורמים יותר מצומצמים את כחול לבן, גם קודם אתם יכולים להעלות את שר האוצר ולשאול אותו על כך, וב', מהזיכרון המצומצם שלי, גם בישיבה, גם בממשלה הזאת וגם בממשלות הקודמות, הרבה פעמים תוכניות בישיבת הממשלה תוקנו, שונו, בשביל זה קיימת ממשלה, זה הדרך לעשות את זה. לבטל ישיבת ממשלה, יכול להיות שלמישהו... ככה לא בא ללכת לבית ספר בבוקר, אבל להשבית את כל הממשלה בגלל שלא בא לראות את כולנו, אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה. עכשיו, לגבי הסוגיה של התקציב בשנתי או חד שנתי, אני אסביר לכם מה קורה. הרי לפני מספר חודשים, בעקבות אגב עמדה חד משמעית של כל צמרת משרד האוצר וגם מחוץ לו, ניתנה הנחיה להכין את התקציב החד שנתי לאור החוסר ודאות ש... היינו בו במסגרת של הגל השני של קורונה שהגיע והיה לא ברור.
היה חוסר ודאות גם בגל הראשון, שאז אני מזכיר לך, כולכם התכנסתם כדי לעשות ממשלת אחדות, ממשלת חירום קורונה. גם אז היה חוסר ודאות וגם אז כתבתם שחור על גבי הסכם קואליציוני, הסכם תקציב דו-שנתי.
בואו נעשה סדר. ההסכם קואליציוני נחתם כשהיינו כבר ביציאה מהגל הראשון, והתקווה הייתה שגם הרי לכן גם נעשתה היציאה הזאת, שיכול להיות שאנחנו כבר מצליחים לצאת מהאירוע ונמצאים בשולה.
יכול להיות, אבל עדיין היה חוסר ודאות מאוד גדול בנוגע למלחמה בקורונה. לא היינו מאחורי הקורונה. לכן בכלל הייתה ממשלת אחדות, אני מזכיר לך.
אבל החוסר, לא, אבל אני מדבר כרגע על ההיבט הכלכלי, לא על ההיבט הבריאותי. אבל החוסר הוודאות הזה לאור הגל השני הוא רק גבר. ולכן העמדה חד משמעית, לפני 3 חודשים, כשהנושא הזה עלה לדיון, של כל צמרת משרד האוצר, גם מומחים מבחוץ, הייתה שנכון ללכת במציאות הזאת.
וגם אתה יודע שהם כבר לא שם. הם כבר לא שם, צמרת משרד האוצר.
אני רוצה להסביר לכם מה קורה עכשיו. כרגע התקציב היחידי שהוכן במשרד האוצר זה התקציב לשנת 2020. אם אנחנו היום עוצרים את התהליך הזה ואומרים, אנחנו לא נביא אותו לאישור הממשלה, מה שקורה כבר חודשיים, הרי הם עורכים את הזמן חודשיים, הוא מוכן כבר לפני חודשיים. אם אנחנו ממשיכים את המדיניות הזאת ומחכים רק שיוכן תקציב דו-שנתי, המשמעות של זה שהתקציב גם לשנה הזאת יאושר פחות או יותר בסוף דצמבר. כולם מבינים כי יצא זמן להכין תקציב חדש, שנת 21, עד שיכינו אותו, עד שיביאו, עד שזה יגיע לכנסת. אני אסביר לכם מה המשמעות בדוגמה הקטנה של המשרד שלי, הוא משרד קטן. אני אחראי על החינוך הבלתי פורמלי. כשתנועות נוער היום באות אליי ושאלות כמה כסף יש לנו בשנת 20, אנחנו צריכים להחליט לפתוח סניפים בספטמבר או לא, אין לי תשובה בשבילם, כי התקציב לא אושר, אפילו בממשלה. אין לי קצה של תשובה. תנועות נוער, ארגוני נוער, חברה למתנסים, פעולות שונות בחינוך בלתי פורמלי. אותו דבר קורה במשרד החינוך. כשאתם שומעים את החדשות, ושמעתי את הנאום של נפתלי בנט על הפיתורים בתוכנית קרב, בתוכנית הילה, למה זה קורה? כי אין תקציב מדינה לשנת 20, והוא לא אושר גם למשרד החינוך, בדיוק באותה בעיה כמובן.
ובמשרד האוצר אומרים, תנו לנו שלושה שבועות, ואנחנו סוגרים תקציב דו-שנתי.
לא, קודם כל זה לא שלושה שבועות, אני ראיתי כמה זמן להכין תקציב לשנה הזאת.
זה מה שאומרים באוצר, נדמה לי שהם יודעים כמה זמן לוקח להכין תקציב.
תאמין לי, גם אני מדבר עם האוצר, וזה לא הזמן שאני שומע. והמשמעות הליכה לתקציב דו-שנתי, המשמעות של זה, דחייה של כל התהליך, כולל גם אישור בכנסת, היא לפחות עד סוף דצמבר.
ולכן אתה אומר עדיף בחירות?
לא, ולכן אני אומר מה שצריך לעשות, צריך להתעשת כל עוד שזה לא מאוחר. צריך להפסיק את המסורת המוזרה הזאת של ביטול ישיבות ממשלה, עם כל הכבוד לזה שמישהו כועס על מישהו, עם כל הכבוד לגנץ, כולנו נבחרנו כדי לנהל את מדינת ישראל ולא כדי לשבת בבית, כי לא באנו ללכת לבית הספר. ולכן צריך לקיים ישיבת ממשלה, צריך לאשר את תוכניות הסיוע, צריך דחוף לאשר את התקציב של שנת 20, וביחד לעבור את תקציב 21 ולאשר גם אותו. אבל אין שום סיבה להחזיק כבן ערובה המון גופים שכלואים בממשלת ישראל, חודשים שלמים, רק בגלל שמישהו פה עלה על איזשהו עץ ולא יודע לרדת עם זה.
אני רוצה לנסות רגע להסתייע בך כפרשן פוליטי, משופשף וותיק. תסכים איתי שאם יש היום מישהו אחר בראשות הליכוד, יש היום לימין ממשלה יציבה עם ימינה, עם ליברמן לארבע שנים?
לגבי מה רוצה אביגדור ליברמן, כבר זה לא ברור לי בכלל.
ליברמן לפחות אומר את זה. אני לא רוצה את נתניהו, כל מישהו אחר בימין, אני איתו.
אבל תסתכל על הגישה הזאת, זה נראה לך גישה נורמלית.
אז מה זה משנה נורמלי, לא נורמלי?
לא, אני אסביר לך. מחר יבוא מישהו אחר, מפלגה של שלושה מנדטים, ארבעה מנדטים, שלושה אין לנו, ארבעה מנדטים יש לנו, ויגיד, תקשיבו, אם אתם לא מחליפים מנהיג, אז אני מפיל מהם.
לא, אני שואל אותך, אבל אם יש ויכוח על הנקודה הזו, אחרי זה נדבר אם זה נכון או לא נכון, אם יש ויכוח על הנקודה, עוד שאתם יכולים להקים ממשלת ימין יציבה ומשמעותית בקלי קלות.
התשובה שלי מאוד מאוד ברורה. אנחנו לא כחול לבן, לא יש עתיד, ולא מפלגה של ישראל ביתנו, שהם כולם מפלגות בסגנון צפון קוריאני, שיש שם מנהיג ואין שם שום הליך דמוקרטי. אצלנו היו פריימריס, בנימין נתניהו נבחר לראשות הליכוד. אחר כך הלך לבחירות וליכוד בראשותו, הביא 36 מנדטים. אני בכלל לא בטוח.
אבל לא מצליח לעשות איתם כלום.
לא נכון, זה לא נכון שהוא לא מצליח לעשות איתם כלום. אבל
בחירות ראשונות לא הצליח, בחירות שניות לא הצליח, בחירות שלישיות, אחרי שלושה חודשים אנחנו פה בדיון על הליכה לבחירות רביעיות.
אבל שוב, אני לא בטוח שאם מישהו אחר היה עומד בליכוד, הוא בכלל היה מתקרב לקידומת 30. אבל זו בכלל לא שאלה.
לא, גוש הימין שומר על כוחו בכל מקרה, פשוט לא מצליחים לעשות שום דבר.
במפלגות דמוקרטיות ובחברות דמוקרטיות מכבדים הכרעה דמוקרטית. בנימין נתניהו, מנהיג הליכוד, קיבל אימון עצום, גם בפריימריס וגם בבחירות.
תגיד, אבל מה יותר חשוב? היישום האידיאולוגיה של הימין או בנימין נתניהו?
יישום האידיאולוגיה של הימין.
ולכן אני אומר, מבחינת...
לא, ובין השאר, לא, אבל בוא כאן בוא נעשה סדר. הרי למה כל כך רוצים להוריד את בנימין נתניהו מהשלטון? כי השמאל מבין היטב שנתניהו הוא בין השאר נכס אלקטורלי שמביא להימין את הניצחון. וברגע שהוא יעזוב, יש סיכוי גדול שימין יפסיד את הבחירות.
אבל השר אלקין, אני חושב על מצביע הימין, שמבחינתו לא אכפת לו מניצחון נתניהו, אכפת לו מיישום אידיאולוגית הימין. והוא רוצה להביא לשינוי ביחסים בין בית המשפט העליון לבין הכנסת, והוא רוצה...
ריבונות.
הוא רוצה ריבונות, והוא רוצה שיפנו את חאן אל-אחמר, והוא רוצה לעשות הרבה דברים שלא קורים, למרות שנתניהו מנצח בבחירות שוב ושוב ושוב. ואני שואל אותך כאידיאולוג, האם מה יותר חשוב לך? ליישם סוף סוף את האידיאולוגיה של הימין, או שבנימין נתניהו יצח בקלפי?
אני מעריך שלא מעט אנשים היום מצביעים לימין, בין השאר בזכות בנימין נתניהו, ואיך שהם רואים אותו כמנהיג המנוסה והנכון להוביל את המדינה בעת הזאת, במיוחד שהם מסתכלים עליו מול יאיר לפיד ומשווים אחד לשני. ולכן כל הרעיון הזה שבואו נחליף מהר את בנימין נתניהו במישהו אחר, זה יחליש את הימין, זה לא יחזק את הימין. ולכן מי שרוצה יותר כוח לימין זה שיהיה לו יותר סיכוי לממש את המדיניות שלו, אני רוצה שהימין יהיה חזק, ובנימין נתניהו הוא כרגע מנהיג שמביא את הימין לתוצאות הכי טובות. ולכן זאת המציאות, הוא גם עושה את זה באופן של בחירה דמוקרטית בתוך המפלגה, לאחר מכן מול המצביעים. האם אנחנו מצליחים ליישם את כל מה שאנחנו מאמינים בו? לא, כי היה חסר לנו קצת ל-61 מנדטים, אגב, בין השאר בגלל שליברמן שבר שורות.
בוא ננסה במילה אחת, במספר אחד, כמה אחוז לדעתך שאנחנו הולכים לבחירות?
אם לא תהיה התעשתות בכחול לבן, ותהיה מדיניות של ההסלמה, כמו שאני ראיתי בסוף השבוע הזה, אנחנו בסבירות מאוד גדולה לצערי מדרדרים לשם, למרות שאף אחד לא רוצה את זה. אפשר לפתור את המשבר תוך שנייה. אפשר להביא את התקציב לשנת 20 ולאשר אותו בממשלה תוך ימים ספורים ובכנסת ממש תוך חודש. אפשר לייצר ודאות אצל הרבה גופים שעובדים מול הממשלה ולתת להם תקציבים כדי שהם ייתנו שירותים לאזרח ולמנוע פיתורים של אלפי אולי עשרות אלפי
אנשים. זה כבר אמרנו. שר זאב אלקין.
אפשר לעשות את כל זה. ולכן כדאי...
שר זאב אלקין, אנחנו נצטרך לסיים פה.
אגב, אני גם לא מבין את
הכל. תודה רבה. לא, אין לנו זמן, אנחנו כבר חייבים באמת לסיים.
רק תרשו לי משפט סיכום. כשאני מסתכל על זה גם פוליטית, אני חושב שכחול לבן הולכת להימחק בבחירות הקרובות. היא לא תעבור את אחוז החסימה. לכן מה ההיגיון שמסלימים את המשבר הזה במקום לצאת ממנו? תאמינו לי, אני לא מצליח.
שר זאב אלקין, תודה רבה.
תודה.
תודה.